מחוז תל אביב מציג פנס ללב, פודקאסט על פסיכולוגיה חינוכית, בהגשת אלון רם.
ברוכים הבאים לפנס ללב, הפודקאסט הראשון בעברית על פסיכולוגיה חינוכית של מחוז תל אביב. אני אלון רם, פסיכולוג חינוכי מתמחה משפח רמת גן. בכל פרק נעסוק בתמה אחרת מתוך עבודתם של הפסיכולוגיות והפסיכולוגים במערכת החינוך. נחשף להתערבויות הרבות והמגוונות שהם עושים עם ילדים, בני נוער, הורים ואנשי חינוך, ונכיר אנשי מקצוע מגוונים ומרתקים מכל קצוות הקשת של הפרופסיה. והיום בפרק הרביעי של פנס ללב נעסוק באחד הנושאים המורכבים שבהם אנחנו נתקלים בעבודה הפסיכולוגית שלנו במערכות חינוכיות, אלימות ובעיות התנהגות. אני יכול להרשות לעצמי לחשוב שלרבים מאיתנו, אם לא לכולנו, יש לפחות זיכרון אחד לא נעים מתקופת בית הספר או הגן, שבהם היינו מעורבים באירוע שכלל אלימות, כתוקפים או כמותקפים, או גם וגם. תחושת ביטחון היא בסיס להתפתחות תקינה, לצמיחה אישית וללמידה. הגנים ובתי הספר צריכים להבטיח את שלומם ואת ביטחונם של התלמידים והתלמידות, ובכך לספק לכל אחד מהם את הזכות לשמירה על גופם, על בריאותם הנפשית ועל רכושם. יחד עם זאת, אלימות הייתה ועודנה בעיה ממשית בקרב ילדים ובני נוער, במסגרות החינוכיות ומחוץ עליהן. בשנים האחרונות ראינו עלייה במקרה האלימות בבתי הספר, אולי גם בעקבות הקורונה והמצוקות שהוחרפו, או שדווקא הסיבה לכך היא שהרשתות החברתיות היום מהדהדות את מקרי האלימות אל תוך השיח הציבורי ואל ערוצי התקשורת המרכזיים. אנחנו כמובן נביא את הפרספקטיבה של הפסיכולוגיה ושל הפסיכולוגיה החינוכית בפרט לתחום הזה של אלימות ובעיות התנהגות, ונדון במקורות של התוקפנות שהן בבסיס ההתנהגות האלימה. נדבר על ההפרעות השונות שאנחנו מכירים, על המסלולים השונים שבהם יכולה להתפתח הפרעת התנהגות, וכמובן כמובן על דרכי ההתערבות, המניעה והטיפול שבהם אנחנו נוקטים כדי לעזור לילדים, למתבגרים, להורים וצוותי חינוך. ולצורך הדיון היום, הזמנתי שתי פסיכולוגיות חינוכיות, מומחיות, שהן גם מומחיות בתחום הזה של בעיות התנהגות ומניעת אלימות. את ליאת דותן, פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, הרכזת הארצית לבעיות התנהגות ומניעת אלימות בשפי, רכזת ארצית של תוכנית מטיבה לילדים עם בעיות התנהגות, עובדת בשפח כפר סבא, שם היא חברה בצוות מוביל של הגיל הרך, מפתחת ומרכזת את תוכנית מגן לילדי גן עם קשיי ויסות, מנחה ומדריכה בתוכנית ללמוד לחיות ביחד של אוניברסיטה העברית למניעת אלימות בגן, ועובדת בקליניקה פרטית. שלום ליאת, תודה שבאת.
היי אלון, כיף להיות פה.
ואת טרי שטרנברג, פסיכולוגית חינוכית, מומחית מדריכה, רכזת מחוזית של תחום מניעת אלימות ובעיות התנהגות, עובדת בשירות הפסיכולוגי של בת ים, שם היא מפתחת ומרכזת את התוכנית צבעים, שזו תוכנית עירונית לטיפול בבעיות התנהגות בגיל הרך, ועובדת גם בקליניקה פרטית בתל אביב. שלום טרי.
היי, איזה כיף להיות פה.
אנחנו יכולים ככה להסכים שבבסיס האלימות ובעיות ההתנהגות קיים דחף התוקפנות. פרויד ראה בתוקפנות דחף שקשור לליבידו ופועל בשירות החיים, אך בשלב מאוחר יותר שינה את דעתו וטען שתוקפנות קשורה לאינסטינקט המוות הטבוע באדם וקישר אותה להרסנות ולרוע. אבל בשדה שלנו, לתיאוריה של דונלד ויניקוט, על תוקפנות יש חשיבות רבה. אז מה ויניקוט אומר לנו על תוקפנות?
ויניקוט בעצם חוזר ומכליל את התוקפנות כחלק מדחף החיים. התפיסה היא שתוקפנות זה חלק מהיכולת שלנו להיות בצורה אותנטית בעולם, זה חלק מהיכולת שלנו להיות יצירתיים, להיות אסרטיביים, להיות בעלי חיוניות. הדרך אבל שהתוקפנות תתפתח מאוד מאוד תלויה במפגש של התוקפנות עם הסביבה. כלומר, זה תלוי גם ברמה ההתחלתית שהפרט, התינוק, הילד, מביא איתו לעולם, עד כמה רמת התוקפנות הזאת היא חזקה, אינטנסיבית, עוצמתית, ומהצד השני, גם ביכולת של הסביבה לשאת את התוקפנות ולפגוש אותה בהחזקה שהיא מיטיבה. אם באמת הסביבה נותנת את אותו הולדינג מיטיב, אז ההתפתחות של הילד תהיה תקינה. הוא יהיה ילד שיצליח להיות חיוני, יצירתי, הוא יתפתח בצורה טובה. לעומת זאת, אם התוקפנות לא תזכה למענה עולם, כלומר אפשרות אחת זה שהסביבה לא תצליח לשרוד את התוקפנות, תגיב לה בוויתור, בייאוש, לא תיתן את ההחזקה, או לחלופין, הסביבה תגיב לתוקפנות בתוקפנות נגדית, ואז אנחנו נראה משהו נוקמני מצד האובייקט כלפי הילד. במקרים האלה אנחנו נראה שתהיה איזושהי בעיה עם ההתפתחות של התוקפנות, וזה יכול ללכת או לכיוון שהילד בעצם יוותר על ההחצנה של התוקפנות שלו, מה שילך לכיוון של עצמי כוזב, של דיכאון וכן הלאה. או לחלופין שהילד דווקא יחצין את התוקפנות יתר על המידה. במובן הזה ויניקוט מתייחס לתוקפנות ולהתנהגות שהיא אנטי חברתית כסמן של תקווה. הוא בעצם אומר שהילד כל הזמן לא מוותר וממשיך לחפש את ההחזקה המיטיבה מצד הסביבה. ולכן אם הוא לא מקבל את זה בשלב הראשוני בין זרועות אמו או בחיק המשפחה, אם שם הוא לא מקבל את ההחזקה המיטיבה שהוא זקוק לה, אז הוא ממשיך לחפש את זה. הוא ממשיך לקרוא לסביבה להיות משמעותית עבורו, והדרך שהוא עושה את זה זה על ידי ההתנהגות המפריעה והתוקפנית. אז הוא יעשה את זה בגן, ואם שם הוא לא יקבל מענה הוא יעשה את זה בבית הספר, והוא ימשיך לעשות את זה במעגלים הולכים ומתרחבים בקריאה למישהו שיהיה שם משמעותי עבורו ויחזיק אותו. והמקום הפסימי זה שאם הוא לא יקבל את זה, זה עלול ללכת באמת לכיוונים שהנטייה האנטי חברתית מתקבעת, ואת ההחזקה הוא עלול בסופו של דבר למצוא, כמו שוויניקוט אומר, במוסד לעבריינים צעירים או בין חומות בית הסוהר.
אז התוקפנות שלא קיבלו החזקה מספקת עלולה להפוך לבעיית התנהגות.
אז באמת מקובל בספרות להתייחס לשלושה מסלולים עיקריים להתפתחות של בעיות התנהגות. שניים מהם זה בעיות התנהגות שמתפתחות בילדות המוקדמת, והשלישי זה בעיות התנהגות שמתפתחות בגיל ההתבגרות. המסלול הכי משמעותי בעיניי שבו אנחנו כפסיכולוגים חינוכיים מתעסקים הכי הרבה, זה מסלול שההתפרצות של בעיות ההתנהגות נובעת מקשיי ויסות. בעצם כשאנחנו נכנסים, נקראים להתערבות בגיל הגן, אנחנו הרבה פעמים נראה ילדים שקשה להם פשוט בויסות העצמי. זה יכול להיות כרוך בקושי בעיבוד מידע חברתי, הרבה פעמים קיימים לקויות למידה, בעיקר בתחום המילולי, קושי להביע את עצמו שגורם לתסכול, והתסכול הזה גורם לתוקפנות. וההתנהגות שלה מאופיינת בקושי בשליטה עצמית, באימפולסיביות, בהתפרצויות, זה גם לפעמים קשור לטמפרמנט קשה שהוא מולד. ואצל הילדים האלה אפשר לראות תחושה של חרטה בהמשך. הרבה פעמים אנחנו נראה ילדים שאומרים, אני לא בסדר, כועסים עליי תמיד, וממש מתחרטים על ההתנהגות שלהם. לפעמים נראה את זה בציורי הילדים, שהם ממש מציירים את עצמם בשחור, וכועסים על עצמם ועל ההתנהגות שלהם. הגוד ניוז מבחינתי זה שאפשר לעשות שם שינוי מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו נדבר בהמשך המפגש שלנו על איך עושים את זה. המסלול של הנוסף שבגיל הילדות המוקדמת זה מסלול של נקרא קהות לב. קהות לב זה שיש קושי בעצם בהתפתחות המוסרית של הילד, שמה שאנחנו רואים קושי בהתפתחות של המצפון, שהילד מאופיין בחוסר, ממש אנחנו רואים סימנים של חוסר אמפתיה, אכפתיות מאוד נמוכה לאחר, שהם לא מפחדים, שרמת החרדה נמוכה ויש תגובתיות נמוכה לאנישה. לילדים האלה אנחנו נראה הרבה פחות תחושה של אשמה, ואנחנו נראה התנהגות תוקפנית שממש מחפשים את הריגושים. אני חייבת להגיד שהאחוז של הילדים האלה בגיל הרך הוא קטן מאוד מאוד מאוד. הרבה פעמים יש נטייה לייחס כוונות שליליות לילדים, ואני מכל שנות עבודתי והניסיון שלי נתקלתי במעט מאוד ילדים שאני יכולה להגדיר אותם, אם בכלל, שאני יכולה להגדיר אותם כהלב. והמסלול השלישי זה מסלול שהתפרצות בגיל ההתבגרות, שאנחנו נראה פשוט בשלב הזה חרפה של קונפליקטים, של התרסה ומרדנות שהם אופיינים לגיל ההתבגרות, אבל הם בהקצנה מאוד מאוד גדולה.
המסלול שדיברת עליו, המסלול השלישי בגיל הנאורים, הוא קשור לגיבוש זהות, נכון? הוא קשור לתקופה הזאת, היא הסוערת בחיים של המתבגר.
נכון, נכון. הרבה הורים, מי מאיתנו שהורים לטינג'רים, חווים את זה היטב על בשרם. שהילדים בעצם בתקופה שבשביל לגבש את הנפרדות שלהם ואת הזהות שלהם צריכים קצת לבעוט החוצה. אז שוב, מי יותר מי פחות, יש ילדים שיבעטו את התוקפנות החוצה וככה יעשו את הנפרדות ויגבשו את הזהות שלהם. נורא חשוב שההורים יכילו את התוקפנות, לא יתפרקו ממנה מצד אחד ויאפשרו לילד לעשות כל מה שהוא רוצה, לא ייכנסו בו נורא חזק, ואז הם בעצם יגבירו את בעיות ההתנהגות, אלא באמת ימצאו איזשהו איזון בין היכולת לאפשר לילד את התוקפנות לבין להיכנס ביותר מדי חזק. כשההורים מגיבים בעוצמות מאוד קיצוניות או במערכת מאוד קשה לקבל את זה, אז הילדים בעצם יוטטו את המצוקה שלהם או את הקושי שלהם ליצור את הנפרדות בעוצמה, ושוב המעגלים של התוקפנות ילכו ויסלימו.
לפי ה-DSM-5, ספר ההבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי, יש שלוש הפרעות התנהגות שכיחות אצל ילדים ומתבגרים. יש לנו גם השגות לגבי כמה ההבחנות האלה תורמות לנו בעצם בטיפול בהפרעות התנהגות. בואו נדבר על זה.
ההבחנות הן הבחנות שהן בעצם אוסף של סימפטומים, הן לא ממש עוזרות לנו להבין איך לטפל בדבר הזה, אבל כן, יש חשיבות לזה שזה מוגדר כהפרעת התנהגות, זה כבר לא בעיית התנהגות, אלא זה הפרעת התנהגות על פי ה-DSM, זאת אומרת שעוצמת הסימפטומים הרבה יותר קיצונית וחמורה. בגיל הגן אנחנו נראה הרבה הבחנות שבשנים האחרונות אני מרגישה שזה גם גובר, בעיקר ההבחנה של ODD, התנהגות, הפרעת התנהגות מתנגדת.
Oppositional Defiant Disorder.
נכון. והסימפטומים שמאפיינים את ההפרעה הזו זה התפרצויות זעם, איבוד סבלנות ושליטה עצמית, וכחנות עם המבוגרים. הרבה פעמים זה נראה כאילו ילד עושה דווקא. את תשמע הורים או גננות, עושה לי דווקא, הוא בכוונה עושה. סירוב או התנגדות למילוי דרישה וחוקים שנקבעו על ידי מבוגרים, מסיר מעצמו את האחריות ומייחס את הכוונות השליליות לאחרים. הילדים האלה הרבה פעם מרגישים שהעולם מתקיף אותם ופחות לוקחים אחריות על החלק שלהם בתוך האינטראקציה. גם אצלם אנחנו נראה סף גירוי ותסכול מאוד נמוכים, רגישות מוגברת ונטייה להיפגע בקלות מאחרים. בגילאים מאוחרים יותר אנחנו נראה הפרעת התנהגות שנקראת conduct disorder, כשמגיעה באמת למצב קיצוני יותר, שזו הפרעה שמאבחנים אם במשך 12 חודשים או יותר, קיימים הסימפטומים של תוקפנות כלפי בני אדם או בעלי חיים, איומים או התקפה פיזית, קטטות, לפעמים אפילו בנשק כמו סכינים או דברים באמת יותר קיצוניים, הרס של רכוש, דברים שקשורים למיניות באופן כוחני, בריחה מהבית, התנהגות עבריינית, אלו סימפטומים שמאפיינים הפרעת התנהגות conduct disorder. ויש עוד הפרעה שהיא פחות שכיחה, הפרעת כעס מתפרצת. אני לא יודעת אם היא פחות שכיחה או פחות נותנים את ההבחנה הזו.
כמו שאמרנו, ההפרעות האלה מדווחות לנו ומספרות לנו על הסימפטומים, אבל יש הרבה עבודה כדי לגלות ולהבין את המקורות ואת דרכי ההתערבות. בשיחה המקדימה דיברנו על מודל האשדים, מטאפורה מעולם הטבע שמדמה את התפרצות בעיית ההתנהגות להשתלבות של כמה אשדים, מפלים קטנים למפל אחד גדול. כלומר, בעיית ההתנהגות נעוצה בהשתלבות של כמה גורמים פנימיים וחיצוניים שמתלכדים לתופעה אחת.
אני אקדים ואומר שהסימפטומים שדיברנו עליהם קודם, הם סימפטומים חיצוניים. הם קצה הקרחון של בעיות ההתנהגות. אנחנו רואים כל מיני סימנים, ובעצם התפקיד שלנו כפסיכולוגים חינוכיים זה להיכנס מתחת לקצה הקרחון ולהבין מה יש שם. מה הם בעצם גורמי הסיכון וגורמי החוסן שיסלימו את הבעיה או יקשו על הילד להתמודד איתה. ומודל האשדים זה מודל מאוד יפה בעיניי, כי הוא מדבר בעצם על גורמי הסיכון, והוא מתייחס לזה שיש אשדים, בעצם מפלים קטנים של סיכון, וככל שיש לנו יותר מהם גורמי הסיכון, אז זה יהפוך לשצף מים מתפרץ ובעיות ההתנהגות ילכו ויסלימו. והיכולת שלנו כפסיכולוגים חינוכיים לזהות, בעצם לעשות כמו אבחון, אנחנו עושים הערכה של הילד ומנסים להבין מה פשר ההתנהגות, מה גורם להתנהגות התוקפנית. וגורמי הסיכון, אם אנחנו יכולים לחלק אותם באופן גס, את המפלים האלה לשלושה תחומים עיקריים, זה קודם כל המאפיינים המולדים של הילד. הדבר השני זה המאפיינים המשפחתיים של הילד, מאפיינים הסביבתיים, והמעגל השלישי זה המעגל של המאפיינים של המערכת, אם זה מה שקורה בגן, אם זה מה שקורה בבית הספר, בכיתה.
בואי נתחיל מהגורם הראשון, המאפיינים המולדים של הילד.
אז אני חושבת שכל הורה יכול כבר כשילד נולד לראות את הטמפרמנט של הילד, שהוא מאוד מאוד משפיע. יש הורים שחופשת לידה עבורם זה חופשת לידה, ויש הורים שלא נחים לרגע. אנחנו נראה את זה שכשיש ילד שנולד עם טמפרמנט קשה יותר, טמפרמנט סוער, אז גם הוא מביא איתו לעולם בעצם רמת תוקפנות, עשוי להביא רמת תוקפנות גבוהה יותר, והסביבה מגיבה לו, ואז נוצר איזשהו ריקוד בין הילד להורים, בין הילד לסביבה שלו. אז הטמפרמנט זה משהו שהוא מאוד משפיע ודומיננטי בניבוי של הדבר הזה. וטיב ההתאמה בין הילד לבין הסביבה יכול למתן או להעצים את העניין הזה. הדבר הנוסף זה הפרעת קשב וריכוז. ילד שמתאפיין בהיפראקטיביות או הפרעת קשב, זה יכול לבוא לידי ביטוי. בעצם נורא תלוי איך הסביבה מפרשת את זה. הנה, יש לי דוגמה מילד שהגיע אליי לקליניקה, והגננת אמרה, יש לו בעיות התנהגות נורא נורא קשות, הוא כל הזמן מפריע לי, הוא לא יושב לרגע במפגש, והוא כל הזמן קם צועק וצוחק. וכשהילד החמוד הזה הגיע אליי לקליניקה, אז הוא שאלתי אותו במה הוא טוב ובמה קשה לו, והוא שיתף אותי שקשה לו לשבת במפגש. והוא הביע את זה כל כך יפה, והדבר היחיד שהוא היה צריך לעשות זה להגיד לגננת, קשה לי לשבת במפגש, ושהגננת תיתן לו אלטרנטיבה, ובעצם שכל הדבר הזה לא יתפרש כבעיית התנהגות, אלא בעצם בעיית קשב, שכשאנחנו מתקשרים אותה אחרת, אז כל הנושא של בעיית התנהגות לא קיים בכלל, הם מבינים את הקושי ומדברים את הקושי באופן ישיר.
יש לנו עוד גורמים פנימיים שמנבאים בעיות התנהגות.
חשוב נורא להתייחס לקשיים שפתיים, קשיים מוטוריים וסרבול, שמאוד משפיעים על הדימוי העצמי של הילד ומקשים עליו הרבה פעמים להשתלב. והדבר הנוסף זה קושי בפרשנות החברתית, קושי להבין סיטואציות חברתיות. הילד בעצם מפרש בצורה מוטעת את הסיטואציה החברתית, והרבה פעמים הוא עלול לייחס כוונות שליליות לסביבה או לפספס רמזים חברתיים, ואז הוא ירגיש מותקף ואז הוא יתקוף. וההתערבות פה היא נורא משמעותית בנושא של תיווך של הפרשנות החברתית, של למה החבר התכוון, למה אתה התכוונת, ואז אנחנו משנים את המסלול.
אני אתייחס רגע לגורם שנמצא ממש ברמה ההורמונלית. יש בעצם ציר הורמונלי בגוף שקוראים לו ציר ה-HPA, שהוא בעצם מחבר בין שלוש בלוטות, בלוטת ההיפוטלמוס וההיפופיזה שבמוח ובלוטת האדרנל. הציר הזה בעצם אחראי לתגובה שלנו על מצבי לחץ. מה שמצאו זה שילדים שאצלם הציר הזה הוא פחות פעיל, התגובתיות שלו יותר נמוכה, נוטים יותר לבעיות התנהגות. אז לכן הם הרבה פחות נרתעים מסיכונים. הם יעשו לפעמים דברים מסוכנים ולפעמים דברים שיחסו עליהם ויענישו עליהם, שוב, רק בשביל להרגיש משהו. עכשיו, מה שחשוב להגיד בהקשר הזה, זה שבהרבה מקרים ילדים מפתחים את התגובתיות הנמוכה למצבי לחץ, כתוצאה מזה שהם באמת היו חשופים למצבי חיים קשים. כלומר, ילדים נניח שנחשפו להתעללות, לאלימות, להזנחה קשה. וזה משהו שאני חושבת יכול לעזור גם ב... ביצירה של אמפתיה כלפי הילדים האלה.
מה עם הגורמים החיצוניים? אנחנו מדברים על הורות, אנחנו מדברים על מערכות חינוך.
אז כמו שאמרנו, בבעיות התנהגות הסביבה היא חשובה. נתחיל באמת מלדבר על הסביבה הראשונית הכי הכי משמעותית שמלווה את הילד לכל אורך ההתפתחות שלו, המשפחה, וזה קודם כל ההורים. אז כשאנחנו מדברים על הורות, אז יש בעצם שני משתנים עיקריים, אם לדבר לפי הטיפולוגיה של באומרינד, שהם רלוונטיים בהקשר הזה. המשתנה הראשון זה ההיבט של החום בקשר, ההכלה, העידוד, והמשתנה השני זה בעצם היכולת לתת את ההחזקה, את החלק של הגבולות, של הארגון, של הסמכות במובן הזה. וכאשר שני המשתנים האלה משתלבים יחד, אנחנו מקבלים באמת את אותה החזקה מיטיבה, את הסגנון הסמכותי שנותן בעצם גם את הגבולות, אבל הגבולות ניתנים ממקום של קשר, והילד מבין שעושים את זה בשבילו ולטובתו, ויש בו רצון להזדהות עם דמות הסמכות הזאת. לעומת זאת, כאשר חסר אחד או יותר מהמרכיבים האלה, אנחנו יותר בבעיה. אם למשל יש לנו סגנון שהוא יותר מטירני, כלומר יש בו חום, רואים את הילד, אבל יותר מדי אולי דווקא ממוקדים בצרכים שלו ולא מספיק נותנים לו לפגוש תסכול, גבולות וכן הלאה, אז הוא מגיע לעולם בלי היכולות של דחיית סיפוקים, בלי מיומנויות חשובות של התמודדות עם תסכולים וכן הלאה. מהצד השני, אם הגבולות ניתנים ללא החיבור הרגשי, גם אז אנחנו בבעיה, כי בעצם הילד חווה אז את דמות הסמכות כדמות שהיא נוקשה, שהיא לאו דווקא רואה אותו, לאו דווקא מכוונת לצרכים שלו, ואז אפשרות אחת זה שהוא באמת יבוא ויתנגד בצורה גלויה אליה, ואולי לכיוון באמת של ה-ODD שדיברנו אליו, של ההתרסה, מתוך הרצון לבדל את עצמו ולהביא את עצמו לידי ביטוי. אפשרות שנייה זה שהוא אולי יציית, אבל הדבר הזה יעשה יותר מתוך פחד ולא מתוך הפנמה של הערכים והכללים וכן הלאה שמתרחשת כאשר אנחנו מחוברים לדמות הסמכות. לפעמים אנחנו רואים שילד באמת בעיית ההתנהגות שלו היא ניסיון לשלוט שבא מתוך איזושהי חרדה מאוד מאוד גדולה, כי הוא מרגיש מאוד מאוד לבד, וברגע שאנחנו באמת מסייעים לסביבה להתגייס ולתת לו את המסגרת וכמובן גם את החום שהוא צריך, אז פתאום אנחנו רואים שהוא יכול לחזור להיות ילד, הוא לא צריך לשלוט ולהשתלט, וזה משהו שמאוד מסייע להתפתחות שלו.
גם לסגנון ההתקשרות יש קשר לבעיות התנהגות, נכון?
כשלילד יש התקשרות בטוחה, זאת אומרת כשהוא בזמן מצוקה והוא פונה להורים שלו והם עוזרים לו להירגע ולבסט את עצמו, שזה בעצם התקשרות בטוחה, זה מאוד מאוד עוזר לילד לרכוש מיומנות ויסות באופן כללי. וכשההתקשרות היא לא בטוחה, חרדה או נמנעת, אז אנחנו נראה קושי מאוד גדול בויסות הרגשי. וגם בהקשר הזה, ככה, מה שטרי תיארה, מאוד הזכיר לי שיר של נועם חורב שנקרא אימהות, שאני מאוד אוהבת ככה לצטט בהקשר הזה. השיר הולך ככה: שתי הכנפיים של אמא שלי אפשרו לי לגדול. באחת היא נתנה לי דחיפה מהקן, ובשנייה היא ריפדה את האדמה למקרה שאפול.
שיר מקסים. מעניין השימוש בכנפיים כמטאפורה, ולאו דווקא במובן של העוף. כנפיים יכולות לעשות כל מיני דברים. דיברנו על הגורמים הפנימיים שקשורים לבעיות התנהגות ולסביבה הקרובה להורים. ומה עם המסגרות החינוכיות?
כשיש מערכת שמתפקדת היטב, אז זה יכול להיות גורם חוסן, גורם מאוד ממתן של הקשיים שלעיתים הילד מגיע איתם מהבית, אם זה מולד או אם זה סביב משהו שקורה בבית. והרבה פעמים הילד הוא ממש IP של המערכת. זאת אומרת, כמו שיש לנו IP בטיפול משפחתי, אז אותו דבר גם במערכת, הילד בעצם מעוטט על איזשהו קושי שיש במערכת. אני יכולה לתת דוגמה מגן שנכנסתי אליו, שהגננת אמרה לי ככה בדרך אגב, שהסייעת הקבועה שלה לא נמצאת, ולאט לאט הבנו שהילד מייחס כל כך הרבה חשיבות לדמות של הסייעת, וכל שני וחמישי התחלפה שם סייעת אחרת וגרמה לו להרגיש חוסר יציבות, וגם הגננת הייתה מאוד בלחץ כי יד ימינה פתאום לא הייתה שם, וברגע שהסייעת חזרה אז ראינו שמשהו מאוד מאוד השתנה גם באקלים של הגן וגם בהתנהגות של הילד.
מה לגבי המפגש שלנו עם נושא התוקפנות הפסיכולוגיים? אנחנו גם צריכים להחזיק את החוויה הזאת, להתמודד איתה, להתערב, לעזור. איפה אנחנו בכל הרצף הזה?
זו אחת השאלות הכי הכי חשובות, לזהות מה קורה לנו הפסיכולוגים כשאנחנו נדרשים להתערבות בנושא של בעיות התנהגות או תוקפנות. אני ממש ממליצה לכל אחד מאיתנו, כשמזעיקים אותו ככה להתמודדות של תוקפנות, הרבה פעמים זוכרת שקיבלתי טלפון עם ליד, בואי תעזרי לי, הילד משתולל, זורק חפצים. אנחנו צריכים רגע לעצור ולנשום ולהתבונן בעצמנו ולהבין מה קורה לנו מול הדבר הזה. הרבה פעמים תוקפנות ובעיות התנהגות גורם לתחושה של מתקיפים אותי, אני גם תוקף, אני בפייט אוף לייט, תוקף או בורח, הרבה פעמים זה גורם לתחושה של תסכול, תחושת חוסר מסוגלות, זה מפחיד. והיכולת שלנו רגע לנשום ולהתבונן בבעלה שלנו ולחשוב מה עוזר לנו במצבים האלה, ולחזור באופן מעובד עם ההבנות שלנו אל המערכת או אל הילד או אל המשפחה, זה מאוד מאוד משמעותי. ובהקשר הזה, פסיכולוגית בשם אורנה קרשטיין, שבעבר היא הייתה בתפקיד שלי, אני נכנסתי לנעליה, אורנה בעצם פיתחה מודל שנקרא פתאום איזון. פתאום איזון בעצם מגדיר לנו מה קורה מול תוקפנות. הפתאום בעצם מייצג את התחושה של הפיצול. כשיש תוקפנות, אתם תראו את זה בהרבה מאוד מקרים, ישר מחפשים מי הטובים ומי הרעים, מי אשם. הילד אלים, טוב, אז ההורים אשמים. לא, המערכת אשמה. ואנחנו נראה איזה פיצול כזה, איזה פינג פונג כזה של מי אשם. כמו בסרטים של דיסני, נחפש מי הטובים ומי הרעים, כי זה המנגנון האבולוציוני שלנו בשביל לעשות סדר בעולם. ונורא נורא חשוב לזכור שאין כאן טובים ורעים, אלא יש מקרה ויש קושי, ובאמת לנסות ולראות מה אנחנו עושים עם זה. אז הפי של הפתאום מייצג את הפיצול, הטף מייצג את התוקפת. זאת אומרת שיש תוקפנות, היא תוקפת את החשיבה. כל הידע שלנו, כל החשיבה יוצא מהחלון, כל התפקודים הגבוהים, התפקודים הניהולים כרגע לא מתפקדים, ההיגיון למעשה לא מתפקד כרגע, וכל החלקים הרגשיים, המגדלה שלנו צועקת אצילו, סכנה, ואנחנו ממש פועלים באופן מאוד מאוד אינסטינקטיבי. מילה שנייה במודל זה האיזון, שהוא בעצם בא לייצג את האלף, שמייצגת את האינטגרציה מול הפיצול, מול השחור או לבן. אנחנו יודעים שיש פה גוונים, באמת זה מייצג את זה שאנחנו לא בספליט, אין פה טובים ורעים, יש פה קושי, ואנחנו צריכים לעשות אינטגרציה, כמו פסיכולוגים שבאמת רואים את הדברים באופן יותר אינטגרטיבי. הדבר הנוסף זה להחזיר לנו את הידע, לזכור שאנחנו בכל זאת כן יודעים מה לעשות, ואנחנו לומדים מה לעשות, ויש כל מיני פלטפורמות ללמידה מה לעשות בהתמודדות התמודדות עם בעיות התנהגות, לעזור לנו לווסת את עצמנו, לא להגיע למקום גם שאנחנו מתקיפים, כי הרבה פעמים כשנגיד הורים כועסים עלינו, אנחנו גם עשויים להתקיף אותם בחזרה, הצוותים מקצועיים שתוקפים אותנו, אנחנו עשויים לתקוף, והיכולת שלנו לזהות מה קורה לנו מול תוקפנות בכלל, היא נורא נורא חשובה, והדבר האחרון זה הנכונות להכיל. זאת אומרת שיש אירוע כזה, ההבנה שלי שאני צריך עכשיו להכיל ולהיות כמו מיכל של הדבר הזה, והלמידה שלנו מכל התוכניות הטיפוליות היא שאחד הדברים החשובים ביותר בבעיות התנהגות זה ליצור מכלים של תמיכה. אנחנו יוצרים מכלי תמיכה כדי לעזור להחזיק את הצוותים, את המשפחות, את הילדים.
בשיחה המקדימה דיברנו על התיאוריה הנרטיבית ככלי מאוד מאוד חשוב שאנחנו עושים בו שימוש בבואנו להתמודד מבחינה מערכתית עם בעיית התנהגות, עם אלימות.
תיאוריה נרטיבית בעצם מתייחסת לזה שאנשים חיים כמספרי סיפורים, הם מספרים סיפורים על עצמם, הם מספרים סיפורים על אחרים. האדם מאוד מושפע מהסיפור שהוא מספר על עצמו, והאדם גם מאוד מושפע מהסיפור שהסביבה מספרת עליו. ובהקשר הזה מדברים הרבה פעמים על הבחנה בין סיפור הבעיה לסיפור האלטרנטיבי. סיפור הבעיה זה באמת הסיפור של כמה הילד הזה עושה לנו דווקא, כמה הילד הזה הוא אלים וכן הלאה. סיפור שהרבה פעמים הילד לומד להפנים אותו, גם אם מלכתחילה הקשיים שלו בהתנהגות באמת יושבים על הפרעת קשב ואין בו בכלל משהו, אין לו כוונה תוקפנית, אבל עם הזמן הוא מפנים את הפרשנות של הסביבה לגביו. ומהמקום הזה כל כך חשוב לבנות את הסיפור האלטרנטיבי. הדרך שאנחנו בעצם בונים את הסיפור החדש הרבה פעמים מתבססת במסגרת הגישה הנרטיבית על מה שנקרא unique outcomes. כלומר איזה שהם אירועים יוצאי דופן, אני אוהבת להתייחס אל זה כאל נקודות אור באפלה, שבעצם אנחנו עוזרים גם לילד וגם לסביבה שלו לזהות את הכוחות שנמצאים בו, את גורמי החוסן, את הכוונות הטובות שבו. אני אתן דוגמה לאירוע מקסים שקרה למשל בגן, על ילד עם בעיית התנהגות. כאשר הגעתי לגן, הילדים היו בחצר, ואותו ילד לקח מטטה והתחיל מן הסתם בהתחלה לשחק איתו, אחר כך לאט לאט קצת להרביץ בעזרת אותו מטטה. הגננת ניגשה כמובן אל הילד, ביקשה ממנו שייתן לה את המטטה. בהתחלה הוא סרב, הוא התחיל לברוח, היא הייתה צריכה לרדוף אחריו. בסופו של דבר היא לא ויתרה, היא התמידה והצליחה, לא בצורה כוחנית, אבל כן בצורה מאוד אסרטיבית וסמכותית, לגרום לזה שהוא ייתן לה את המטטה. עכשיו, גננת אחרת באותו מצב הייתה כועסת על הילד, מענישה אותו, אומרת לו למה בכלל הוא לקח את המטטה וכמה פעמים אמרתי לך לא לעשות את זה, שזה בדיוק סיפור הבעיה. אותה גננת, גם בעקבות התהליך שהיא עברה והנחיה, באה ואמרה לו, כל הכבוד שאפילו שזה היה לך מאוד קשה ומאוד רצית להמשיך לשחק עם המטטה, אתה התגברת על זה ונתת לי את המטטה. ובזה היא בעצם נתנה פרשנות לאירוע שגם הילד מפנים אותה, של החלק בו שכן משתף פעולה, כי בכל ילד יש קולות חיוביים ויש קולות שליליים. יש סיפור מקסים בהקשר הזה, שזה בעצם סיפור על ילד וסבא אינדיאנים שיושבים ליד המדורה. אז הסבא מספר, יש בתוכי שני זאבים שנאבקים ביניהם. הזאב אחד הוא זאב שכולו חברות ושלום ורעות ואהבה ונדיבות, והזאב השני הוא זאב שכולו ריב ומדון ותוקפנות וקנאה וצרות עין, והם נאבקים ביניהם. והילד שואל, סבא, ואיזה זאב ינצח? והסבא אומר לו, הזאב שאני אכיל.
אני חושבת שאחד הדברים החשובים לפסיכולוג זה להחזיק את התקווה, כי הרבה פעמים אנחנו נראה במצבים האלה שכולם כבר כל כך מיואשים, הילד מיואש מעצמו, ההורים מיואשים, הצוות מיואש. בגלל זה אני מאוד אוהבת לעבוד בגיל הרך, כי תקווה עדיין קיימת, ובגילאים המאוחרים יותר, כשאני עובדת עם טינג'רים, אני רואה הרבה פעמים הורים מגיעים אליי כבר, זהו, די, ויתרו על הילד, והרבה פעמים כבר לא מגיעים.
אני רוצה קצת לאתגר אותנו, כי אנחנו מדברים על לשנות עמדות ונרטיב, ולעבוד עם ההורים ומערכת החינוך, אבל אני כאילו חושב על חוויה כזאת, של ילד שמפוצץ את הכיתה, מפוצץ את הבית, זורק חפצים, מרביץ לילדים, ההורים אולי של ילדים מהכיתה חוששים לשלוח אותה, את הילדים לכיתה, ומתחיל גם להיות מופע לחץ על הבית ספר. זה לא כל כך פשוט.
זה לא פשוט בכלל, ובאמת אולי היינו ככה קצת עדינים מדי, אבל עכשיו תיארת את זה באופן יותר ציורי, והדברים האלה, מי שכולנו שככה אנחנו מציעים בתוך המערכת, חווים את זה בעוצמות, באופן יומיומי, זה מאוד מאוד מפחיד ומאוד לא פשוט להיות בסיטואציות כאלה שיש המון המון תוקפנות, והיום במיוחד בעידן הטכנולוגי, שהורה, ילד עשה מעשה לא טוב, והורה אחר הרגיש שהוא נפגע, ופרסם את זה בקבוצת הוואטסאפ, ואני ממש הייתי ידע לתהליכים של נידוי חברתי אפילו של ילדים שהיו להם קשיי התנהגות, וגם ברמה הקהילתית יש לנו עבודה מאוד משמעותית של איך אנחנו מגייסים את האמפתיה ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני, כי היום זה הילד הזה ומחר זה הילד שלי יהיה במקום הזה שינדו אותו כי הוא עשה על משהו לא בסדר, ויש תפקיד מאוד משמעותי למערכת ולפסיכולוג ולהתייחס גם ברמה הקהילתית לאיך אנחנו מגיבים לדברים האלה. אני רוצה להגיד עוד משהו, שבשביל לעזור לצוותים המקצועיים, באמת אמרת שזה חוויה נורא נורא קשה, ובשביל לתת להם את התקווה הזו שדיברנו עליה קודם, ואני תמיד חושבת לעצמי ככה, מה עושה את ההבדל בין ילד שהמסלול התפתחות שלו מביא אותו אחר כך להתנהגות עבריינית קשה, לבין ילד שעם אותה סביבה ועם אותם משתנים התחלתיים בעצם מגיע למקום אחר. ואני הרבה פעמים רואה שהדמויות המשמעותיות שפוגשות אותו בדרך והפכות להיות דמויות מיטיבות שרואות את הילד, מבינות את המצוקה שלו ונותנות לו את המענה המתאים, אלו בעצם המלאכים בחדר דר הילדים, שממש עוזרים לעשות שינוי התפתחותי לילד במסלול שלו, וכשהצוותים המקצועיים מרגישים את תחושת המשמעות והתרומה שלהם לשינוי בהתנהגות של הילד ובתחושה שלו, זה הדבר שאחר כך אמרו לי, בשביל זה הגעתי למערכת החינוך, בשביל להיות משמעותי בחיים של הילד ולעשות שינוי בחיים שלו.
בחדר הטיפול, מילת המפתח שלנו היא אינטגרציה. נכון, האינטגרטיביות הזאת באה לידי ביטוי גם בחיבורים שאנחנו עושים בין שלושת הקודקודים שדיברנו, הילד, ההורים והמסגרת החינוכית, אבל גם הגישה הטיפולית עצמה היא בעצם אינטגרטיבית ויונקת מתחומים רבים. בוא נדבר על ההיבטים הדינמיים שאנחנו מזהים בחדר הטיפול.
אז במסגרת הטיפול הדינמי, זה באמת מאפשר לנו להיות דמות שהיא דמות סמכות מיטיבה עבור הילד. ברור שבטיפול יש הרבה דגש על ההכלה ועל המרחב המאפשר, אבל אנחנו כן, בכל טיפול, אבל בפרט עם ילד עם בעיות התנהגות, בהקשר הדינמי, אנחנו כן נשים דגש גם על הנושא של הגבולות של הסטינג. נניח ילד שקשה לו לצאת מהחדר, שהוא רוצה להישאר עוד ועוד, וקשה לו לסיים את המשחק שלו. אז פה הנה ההזדמנות שלנו כן לעבוד על איך אני מקבל את הגבול, כמובן עם הכנה מתאימה, עם לדבר על התסכול שזה מעורר, ובדרך הזאת לאט לאט להתמודד עם אותו תסכול מיטבי, ולבנות כישורים של דחיית סיפוקים. אוקיי? דרך זה שיש לנו דווקא את הקביעות של הסטינג, אז אני יודע שאני עכשיו אמנם צריך לסיים, אבל המשחק הזה יישאר כאן, ותוכל לשחק בו גם במפגש שבא, וזה משהו שבאמת מייצר את אותה קביעות של האובייקט הרגשי, ודרך ההתקשרות הבטוחה איתנו כמטפלים, שמצד אחד מציבים את הגבול, אבל מצד שני גם מאוד אמפתיים לחוויה הפנימית של הילד. אני אתן רגע דוגמה מטיפול בילד בן 7, שהגיע סביב בעיות של אלימות ובעיות התנהגות, ואצלו הרבה מהטיפול הוא סביב איך אנחנו בחדר לא נבלים מהתוקפנות, מצליחים להביא אותה, אבל בצורה שהיא לא הרסנית ושלוקחת בחשבון גם את הסביבה. אני אתן רגע דוגמה לאופן שזה בא לידי ביטוי. למשל, הילד מאוד מאוד אוהב להפריח בועות סבון ולפוצץ אותן בכל מיני דרכים, וזה כמובן כבר מאפשר לו לתת ביטוי לדחף הזה של התוקפנות, אבל הוא גם מאוד מאוד אוהב לזרוק על הבועות כל מיני חפצים, קריות, נעליים וכן הלאה וכן הלאה, וזה משהו שאני כל הזמן מחזיקה אותו בתוכי, מצד אחד לאפשר לו את זה, אבל מצד שני אני גם מהווה איזושהי נוכחות שומרת. כלומר, אם נניח אני מרגישה שזה, הוא עכשיו זורק חזק מדי, זה עלול להיות מסוכן, זה אולי עלול להיות כואב לי, או זה עושה רעש חזק מדי, אז את כל הדברים האלה אני מחזיקה, ואני בעצם מתווכת לו את הדבר הזה, והיום הוא כבר יודע להגיד לי, רגע, אני יכול לזרוק את זה עכשיו חזק, אבל שזה לא יפגע, זה לא יעשה רעש ברצפה, וזה בדיוק המקום שהוא רגע עוצר, והוא מצד אחד לוקח בחשבון את הרצון הפנימי שלו, הוא לא מנותק ממנו, אין פה עצמי כוזב, מצד שני הוא חושב איך אני יכול להביא לידי ביטוי את התוקפנות הזאת, בצורה שהיא בטוחה, שהיא לא הרסנית, שלוקחת בחשבון את הכללים והגבולות שהוא כבר יפנים אותם. אצל אותו ילד במקביל יש גם עבודה סביב הנושא של גיבורי על, שהוא כמובן מאוד מאוד אוהב אותה. אז גיבורי העל מצד אחד זה כן מאפשר לו להביא את התוקפנות ולהרוג את הרעים וכן הלאה, אבל מצד שני לאט לאט התחלנו לעבוד גם על עוד כוחות על, כמו כוח העל שלו של תשומת הלב למה שקורה מסביבו, כוח העל שלו של האיפוק, של הנדיבות, של האמפתיה, לזהות בתוכו כל מיני כוחות על שכאלה, וזה בעצם מראה איך אנחנו יוצרים, אם להשתמש בהמשגה של קוט, את קוטב האידיאלים, כלומר איך אנחנו יוצרים חיבור לעולם הערכי, לכוח הפנימי, המצפן הפנימי הזה, אצל הילד שמנחה אותו בהתנהגות שלו ומאפשר לו לבסט את עצמו.
יש לנו גם כלים שקשורים לויסות, פיזיולוגי ולעבודה על רגשות, נכון? כלים יותר מעולם ה-CBT.
נכון, חשוב מאוד, וגם את זה אנחנו בהחלט יכולים לשלב. אנחנו עובדים על ויסות רגשי, אנחנו עובדים קודם כל על בכלל לזהות את הרגשות. הרבה פעמים ילד עם בעיית התנהגות חווה את התוקפנות בתוכו כאיזשהו מין דחף גולמי כזה שהוא לא מסוגל להחזיק בתוכו. ואז הדחף הזה מתפרץ החוצה, שוב, כחלק מזה שהילד מביא את הקונפליקט הפנימי שלו, שהוא לא יודע איך להתמודד איתו, ומבקש, הוא זורק את זה החוצה, את אותו תפוח אדמה לוהט, ממקום של, תעזרו לי, אני לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה. הוא כמובן לא יודע להגיד את זה, וזה יוצא בהתנהגות שלו. ואז אנחנו בעצם, עצם זה שאנחנו עוזרים לילד להבין איזה רגשות קיימים, לזהות את הרגשות האלה בתוכו, איך אני מרגיש את זה בגוף, מתי מתעורר בי כעס, מתי אני בעצם מאחורי הכעס בכלל מתחבא איזשהו אלבון, לדעת להבחין בין הרגשות האלה, זה כבר מייצר איזשהו מיכל פנימי, איזושהי הכלה של החוויה הפנימית, מעצם זה שאני מזהה אותה, שאני מתבונן עליה, שיש לה שם, כבר אני קצת יותר יכול להחזיק את הדבר הזה בתוכי. מעבר לזה, כמו שאמרת, אז יש גם את העבודה הפיזיולוגית, את היכולת שלנו בעזרת הרפיה, בעזרת דמיון מודרך, גם לעבור, גם לשנות אולי קצת את רמת העוררות בצורה שהיא תהיה יותר נסבלת ושנוכל להכיל את הרגש הזה ברמה הגופנית. אנחנו יכולים גם לעבוד בצורה יותר ישירה גם דרך ה-CBT על ההיבט של הפרשנות, לזהות בעצם כל מיני מחשבות אוטומטיות שעולות בנו ולראות מתי המחשבות האלה משרתות אותנו, מתי אולי אנחנו פחות נותנים למחשבה הזאת להפעיל אותנו. אז באמת אלה כלים נפלאים שה-CBT מציע, גם כלים של פתרון בעיות.
ליאת, העבודה הטיפולית עם ההורים חשובה לא פחות, נכון?
תוך כדי שטרי דיברה על הטיפול הדינמי, אז ככה עלה לי בראש המאמר הנפלא של סלמה פרייברג, Ghost in the Nursery, והחשיבות של העבודה עם ההורים, קודם כל על המקום שלהם, על היכולת שלהם לראות באופן רפלקטיבי, לחשוב באופן רפלקטיבי, קודם כל את עצמם, את הרגשות שלהם, את המחשבות שלהם, איך הם חווים את הדברים, ולתת מקום לקול הפנימי של ההורה, וברגע שההורה בעצם צועק את צעקתו או בוכה את בכיו, אז הוא יותר פנוי גם לראות את המקום של הילד. ובהקשר הזה עולה לי דוגמה ככה מאבא שהגיע אליי נורא סוער, והוא אמר לי, אני לא מדבר איתכם עם האנשים במערכת החינוך, אני יודע מי אתם, גם כשאני הייתי בכיתה ד' העדיפו אותי מבית ספר, ובאמת סיפור חיים נורא נורא קשה של האבא הזה שהגיע. אני הכרתי אותו עוד עם הילד הגדול שהגיע לסביב בעיות התנהגות, והפעם הוא הגיע עם הילד הקטן, ואז אשתו אמרה לו, אנחנו הפעם לא עושים מה שעשינו עם הילד הגדול, אנחנו נהיה כאן בהדרכת הורים. ואבא הזה עבד לילות והגיע בבקרים להדרכות הורים, מנקר אבל הגיע. ובטיפול הזה הוא בעצם סיפר את הסיפור שלו כילד במערכת החינוך. הוא זכה להשמיע את הקול שלו ממקום אחר, להבין את הסיפור של עצמו, ולחוות את עצמו כטוב יותר גם בהקשר ההורי, גם כאבא שבהתחלה חשב שהילד שבכלל צריך אותו וכועס עליו ולא אוהב אותו, גם כאבא הוא התחיל לחוות את החשיבות שלו כמו שאבא שלו היה עבורו, ועשה איזשהו תיקון ביכולת שלו להיות אבא מיטיב, אבא שנמצא שם עבור הילד שלו כשהוא בזמן מצוקה.
בואו ככה לקראת סיום נדבר על תוכנית מטיבה. יש לנו קהילה לפסיכולוגים החינוכיים, שבראשה את ליאת עומדת, כרכזת הארצית של התחום, ובעצם תוכנית הדגל שלנו מטיבה, מערך טיפולי לילדים עם בעיות התנהגות. תוכלי לספר לנו על זה?
בשמחה אלון, מיטיבה זה באמת תוכנית שהוקמה לפני 12 שנה על ידי שרי ציפורי, שהייתה בזמנו רכזת למניעת אלימות ובעיות התנהגות בשפי, שנותנת מענה לכל אחד משלושת הקודקודים שעליהם דיברנו. ברמה של הילדים יש קבוצות קטנות של 5-6 ילדים בהנחיה של שני פסיכולוגים, ששם אנחנו עובדים באמת עם הילדים גם עם כלים של ה-CBT, גם עם כלים של הבנות דינמיות לגבי מה שקורה לילדים. זה 14 מפגשים, ואנחנו רואים תהליכים מדהימים מדהימים, קשים ומורכבים, אבל בסופו של דבר באמת מאוד מרגש לראות את התוצאות כשילדים יוצאים מהקבוצות. במקביל, הפסיכולוגים נותנים הדרכות הורים פרטניות להורים. גם שם באמת יש תהליכים מאוד מרגשים ומשמעותיים. ההורים בעצם צריכים לעשות התגייסות מאוד גדולה, גם להגיע לטיפול של ההורים וגם להגיע להביא את הילד לקבוצת הילדים. ובמקביל אנחנו מלווים, יש אחד הפסיכולוגים בדרך כלל זה שמלווה את ההורים, הוא הקייס מנג'ר, והוא מלווה גם את המערכת, וככל שהוא מכיר יותר את הסיפור של הילד, הוא עוזר בעצם לשגרר את הדברים למערכת. ואחד הדברים החשובים ביותר זה ליצור את הקשר של האמון והביטחון בין ההורים לבין המערכת, ליצור את הברית השיתופית הזאת, שיתוף הפעולה בין ההורים לבין המערכת, כי הרבה פעמים אנחנו רואים שם כעס ותוקפנות. אז האינטגרציה, זה בעצם מהות האינטגרציה שדיברנו בין כל אחד מהחלקים בסיפור הזה. אבל לתפיסת העולם אנחנו בהחלט רוצים להפיץ הלאה וללמד את הידע הרב שב-12 השנים שאנחנו עובדים במיטיבה, צברנו גם את הניסיון הפרקטי והמעשי וגם את הניסיון התיאורטי, ככה שליקטנו אותו לתוך חוברת שיצאה לאחרונה שנקראת מתווה מיטיבה, שהיא תפורסם בשפינט וכבר חולקה לכל שפח. יש חוברת כזו שמאגדת בתוכה גם את החומרים התיאורטיים, גם את באופן מעשי, ואפשר לקחת ממנה את הדברים שרלוונטיים לכל אחד מהפסיכולוגים, לקחת ולעשות עם זה את השימוש בשטח.
הגענו לסיום, היה מעניין מאוד. ליאת, תודה רבה.
תודה רבה אלון, היה מאוד נעים לדבר איתך.
טרי, תודה רבה גם לך.
תודה רבה, תודה על ההזמנה וההזדמנות להיות פה.
תודה לכם שהזנתם, נתראה בפרק הבא של פנס ללב.